אמן, כן, הוא זמין, אנה זמין למהווי, יש לו הזמנה למשהו, ולזמן יש אופי, אפשר אפילו לשוחח איתו, כל זמן הוא בא כבר עם איזשהו מטען, כשהתפקיד שלי הוא לפגוש, כן, מועד, כמו אוהל מועד, כמו שאוהל מועד בגיאוגרפי, בפיזי, זה בית שמיועד למפגש, מפגש עם, כן, מה שמעבר, הקדוש ברוך הוא. באותו אופן, כל זמן הוא מועד, הוא ועד, מועד זה לשון ועד, התוועדות, זה נקודת מפגש שיש לה אופי, יש לה איכות, יש לה, היא לוקחת למקום מסוים. כמו הקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה, הוא מעל הזמן, הוא נוכח עבורנו בזמן, בכל זמן, עם הזמנה אחרת, עם קשר אחר. אם אנחנו פוגשים אותו, פוגשות אותו באלול כמרחם, י"ג מידות של רחמים, או פוגשות אותו באב, כן, כאבא, שטוב זה מורכב, אולי לא נדבר על זה, כי זה בפני עצמו, זה לא... אבל כסלב, בעצם השאלה היא מה הזמנה? מה, לאן, איזה קשר עם הקדוש ברוך הוא, ברמה האישית וברמה הלאומית הכללית, לאן הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו, ואפילו אני הייתי אומרת, רק מלעבור את לוח השנה היהודי, כאילו כמעט את לא צריכה כלום יותר מזה. כאילו השנה עצמה, עברת את החגים, עברת את החודשים, עברת את ה... זה כמו איזשהו סוג של מעגל שלם, של התעלות וכן, מילית את התפקיד הרוחני, פנימי, אמוני, נשמתי, שלך, שלנו כעם, בתורה זה מופיע הרבה פעמים, שלושה רגלים וכל מה שביניהם. בספר יצירה, שהוא הספר הקבלה הקדום ביותר שיש לנו, ככל הנראה, מיוחס לאברהם אבינו. אז כל חודש, לא יודעת אם מכירות את זה, מניחה שיצא לכם לשמוע פה ושם, לכל חודש יש חוש שהוא החוש של אותו החודש. יש גם איבר ואות, אבל יש חוש. אז זה כנראה יהיה יותר מחמשת החושים, כי זה 12 חודשים. ממש כל חודש יש איזשהו סוג של חוש, במובן איזה שריר פנימי, אמוני, קיומי, אני עובדת עליו בחודש הזה. איזה פתח בתוך ההוויה המוגבלת שלי, זורח דרכו אור של הקדוש ברוך הוא, ישירות אליי, אל החיים שלי, אל המציאות שלי, אל הצעדים שאני עושה. וחודש כסלב, מה החוש שלו? שינה. שינה. בדיוק הפוך מאור, דרך אגב. כן? כאילו היינו חושבות על חנוכה, כן? והיינו אומרות חג האורות, שזה נורא נורא מעניין, שחודש כסלף הוא דווקא חודש שבו יש לך הזמנה לא לראות. כאילו, אפשר פחות או יותר פה לסיים את השיעור, פשוט לעצום את העיניים, כן? אז עיצמו עיניכם, כי הגיע חודש כסלב, וחודש כסלב אפשר להעז להירדם. להירדם. ננסה להבין מה בלהירדם, זה עשייה אמונית, עמוקה מאוד, שכל המציאות כאילו זקוקה לה בשביל, כן, אפשר להגיד שכל שנה, אם אמרתי לפני כן שכל חודש, כאילו יש לו את האיכות שלו, את העבודה הפנימית, המלאכה שאנחנו נקראות לעשות, איזושהי קריאה שהוא מביא איתה, אז, אבל לא דומה חודש כסלב של שנת תשפ"ה לתשפ"ד, לתשע"ד. כלומר, יש בשנה הזאת, בחודש הזה, עם ישראל כולו נקרא להירדם בצורה מיוחדת לשנה הזאת. ננסה להבין מה זה להירדם, הרבה פעמים אנחנו חושבות של לישון, זה זמן, מה שנקרא, זמן מת, כן? זמן שבו לא מתרחש שום דבר, או זמן, נכון, הרבה פעמים מדברים על צדיקים שהם כאילו ישנים מעט שעות בלילה, או בכלל, למה לישון זה עבודה פנימית, ולמה זה גם קשור לכסלב, אפילו לשם של החודש. מה זה כסלב? מה זה כסלב? כסלב. נכון, למרות שזה בבא וזה בבית, אבל לא משנה. מה זה משנה? מה זה כסלב? תסתכלו ב... יש לכם דף. המקור הראשון, סליחה שזה לא כתוב, אתם יכולות לכתוב לעצמכם, זה משער הביטחון, רבנו בחיי, בחובות הלבבות. אז אני אקרא את החלק השני. אלה 10 מדרגות הביטחון אשר לא ימלט בוטח מאחת מהנה. ומצאנו עניין הביטחון בלשון הקודש מליצים בעדו ב10 מילות כנגד 10 מדרגות האלה, והן מבטח ומשען ותקווה ומחסה ותוחלת וחיקוי ושמיכה ושבר ומסעד וכסל. אז המילה האחרונה, המדרגה האחרונה, השער האחרון של הביטחון נקרא כסל. האלוהים ישימנו מן הבוטחים עליו הנמסרים לדינו בנראה ובנסתר ברחמיו, אמן. תגידו אמן. אמן. נכון? שישים אותנו שם באלה. אז אפשר, יצא לי לפני כמה שנים לעשות סדרת שיעורים על 10 לשונות של תפילה. עכשיו שאני קוראת את זה, מתחשקתי לעשות השנה על 10 לשונות של ביטחון. כן? כנראה שכל אחד מהם באמת הוא איזשהו מסלול משל עצמו. כן, המחסה ושמיכה, על מי אני סומכת ואיך אני סומכת ומאיזה מקום בתוכי אני סומכת. אבל הביטוי האחרון פה הוא כסל. כן? מה זה כסל? שהוא קשור לכסלב. כנראה שחודש כסלב, כן, חודש עם חוש של השינה, הוא חודש הביטחון. בו אנחנו עושות את העבודה הפנימית העמוקה ביותר, תחילת החורף, להעז, לסמוך, כן? לסמוך, להירדם. מה זה כסל? מלשון, איזה עוד מילים זה מזכיר לנו? כסיל. כסיל. נכון? אומרת, אם אני אדם חכם, כן, חכם אצל רבי נחמן, לא יודעת אם אתם יודעות, זה לא בדיוק המחמאה הכי גדולה. זה לא כמו שאנחנו תופסות חוכמה. אבל בוא נקרא לזה ככה, חכם, במובן הזה, שהוא ההפך מכסיל, זה האדם שכל הזמן, כל הזמן פותח את העיניים. נכון? החוכמה נקראת הרבה פעמים, אני אפילו בלשון שבמקרא, בכמה נקודות, זה ראייה. אני רואה. בעיני רוחי. כן? הדיינים נקראים עיני העדה. החכמים נקראים עיני העדה. לראות זה להחכים. ומה קורה? כשאני עוצמת את העיניים, ונגיד שאני כסילה, במובן הזה, מוכנה להיות לא מבינה, ולא יודעת, ולא רואה, זה נורא מפחיד. נורא מפחיד, נכון? לעצום עיניים, כאילו אפשר להגיד לפעמים, אולי אני ישנתי כשכתבתי את החתמתי שם, כאילו לא ראיתי. לא פתחתי עיניים ולא ראיתי על מה אני חותמת, או למה אני עושה את מה שאני עושה. זאת אומרת, במובן הזה, עיניים זה האחריות שלי. המקומות שבהם אנחנו לא רואות, מקומות, כן, אפילו היינו אומרות, מקום אפל, אני לא ראיתי את זה. אם הייתי רואה את זה, אם הייתי רואה את זה, נכון, לפעמים מישהי אומרת, התחתנתי עם מישהו, וואלה, לא ראיתי את זה בו. לא ראיתי. בטחתי. אם אני רוצה לראות הכל, הכל, כן, מישהי אומרת, צריך לברר את זה, ולברר את זה, ולברר את זה, ולברר את זה, אני רוצה לראות הכל, באיזשהו מקום אני הולכת בעולם מאוד 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 פקוחת עיניים, מה יהיה חסר לי? חוסר ביטחון. כלומר, אם נקרא לזה אפילו האחריות על החיים שלי, היא מופיעה בעולם דרך היכולת שלי לראות, כלומר, אני אגיד מילה אפילו עוד מילה שקשורה לזה, לשלוט, האדם המערבי חושב שאם הוא רואה, הוא שולט. ואם הוא לא רואה, שמה כנראה צריך להחליף איזשהו כוח אחר. אם אני רוצה לראות הכל, זה אומר שאני רוצה, נקרא לזה, שידיי יצליחו לאחוז בכל דבר. אפילו הדברים שהם מתרחשים בקבלה, תקופה של החורף, נקראת תקופת עיבור. מה זה אומר עיבור? זה לא רק במובן של להיות בהיריון, במובן הפיזי של, כן? מה זה עיבור? עיבור זה כל התהליכי התפתחות שהם לא תחת השליטה של המבט שלי. כלומר, יש הריון, איפה הוא קורה? במסתרים. אין לי, העיניים שלי לא יכולות להגיע אליו. הוא נמצא, יש כיסוי מעליו, והוא קורה מתחת לפני השטח. תהליכים שמתרחשים מתחת לפני השטח, הם מזמינים מאיתנו, אין לנו ברירה, אלא זה לא פשוט. נכון? אני יכולה ללכת לעשות אולטרסאונד כל שבוע? כי אני רוצה לראות, אני רוצה למשש את הדופק של התינוק הזה שנמצא בפנים, אבל הוא לא, כאילו זה קורה בתוכי, אבל אין לי שליטה על זה, אין לי מבט על זה. במובן מסוים אני ישנה ביחס להיריון. כל תהליכי התפתחות של חיים, או הייתי אומרת אפילו גילויי חיים חדשים, גילויי נוכחות אלוקית חדשים, הם קוראים בבחינת עיבור. כלומר, בהתחלה, כמו שהיום אנחנו אומרים ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, היום היהודי מתחיל מהלילה, בהתחלה לא רואים, בסוף תראי. בהתחלה את לוקחת, לחשוב רק על מה שחקלאים עושים בשלב הזה בשנה, את לוקחת חלק מהתבועה שיש לך במזווה, ואת תכננת לאכול אותה, כן? את מחסירה מזה 10%, ואיפה את שמה את זה? קוברת באדמה. למה? שאולי הלוואי בעזרת השם, כן? בעונה, בחורף הבא, תאכלי את זה. זאת אומרת, עכשיו לא תראי מה קורה עם זה. עכשיו את צריכה להרפות, להניח, להאמין. מאמין בחי אלוהים וזורע. כן? כסיל. כי אפשר להגיד, כאילו זה די טיפשות. למה את לוקחת משהו שיש לך ביד, ואת רואה, ואת שולטת, ואת יכולה למדוד כמויות, ואת מוסרת את זה לתהליך שהוא מכריח אותך להאמין בעתיד, כן? זה, בצורה מאוד עמוקה, זה המקור של אופטימיות. זה אומר, עכשיו אני לא רואה, אני יודעת שיש דברים שאני לא רואה ומתרחשים דברים. איפה? לא יודעת. ואיזה יופי שאני לא יודעת. איזה יופי שקורים תהליכים סופר משמעותיים לקיום כולו. האם מה שקורה עכשיו זה טוב או רע? כן, אנחנו יוצאים מלבנון. מה המשמעות של זה? קורים דברים בעומק, לא יודעת, לא רואה. כן? מוכנה באיזשהו מובן לישון. אני אגיד שנייה משהו בכלל על העניין של שינה, ש... הרבה פעמים אנחנו חושבות שאו שאני ערה או שאני ישנה. עכשיו האמת היא שגם כשאני ערה יש חלק ממני כרגע בזמן אמת שישן. מה הכוונה? אני מסתכלת עליכם, כן, אני נמצאת עם המבט אליכם. זה אומר שיש חצי שלם של הקיום שלי. אנחנו רגילות בכלל לא להתייחס אליו כחלק מהאני שלי בזמן אמת. אבל חלק, חצי שלם שלי, כרגע לא רואה. איפה הוא מונח? פה, אוקיי? יש לי כל הזמן, חזל לוקחים את הפסוק מטילים, אחור וקדם צרטני. חלק שלם של האישיות של הקדם, קדמת, כן? מה שאני רואה, מה שאני יודעת, מה שאני מנהלת, מה שאני שולטת, אני מקדמת, אני דוחפת, אני רואה. באותו זמן, חלק שלם, לא רואה. אם אני אדם חרד, שזה מאוד טבעי אם חייתי פה בשנה האחרונה, אז אני כל הזמן אלך עם הראש לכל הכיוונים, נכון? אני ארצה לראות גם מה שנמצא לי. אני גדלתי בילדות שלי, גדלתי במקום עם ערבים, כבר שזה לא אמירה זה, אבל אני זוכרת את עצמי בתור ילדה, שאני אומרת לעצמי, אוקיי, אני לא, גדלתי ברובע המוסלמי בירושלים, אני לא אשים את התיק, כאילו, אני אשים את התיק מאחורה, ואז מקסימום 3 נקודות, כן? אני לא יודעת מה עובר בראש של ילדה, מה קורה לי מאחורה, מי יבוא מאחורה, כן? האחורה, זה המקום שבו צריך להתפתח לנו, אם אנחנו חיות בצורה שלמה ומלאה, ולא רק בחצי מהאישיות שלה, אני גם מוכנה להתקיים בחצי השני, מתפתח לי הדבר שנקרא בצורה הכי פשוטה ביטחון. אני סומכת. אם אני לא סומכת על החיים, על הקדוש ברוך הוא, אני צריכה שיהיה לי 360 מעלות של מבט. אם אני סומכת על הקדוש ברוך הוא, אני מוכנה להסתפק ב-180 ופחות בסדריה. וביום, אם אני לא סומכת, אז אני מייחסת רק את האור יום לשעות שבו קוראים לי הדברים המשמעותיים. אם אני סומכת, אז גם הלילה הוא חלק מההוויה השלמה שלי. ועוד יותר אפילו, הזמן שבו אני ישנה, בידך, תראו את הכותרת שלה, בידך הפקיד רוחי, אני לא יודעת אם יוצא לכם להגיד את זה כל ערב, בידך הפקיד רוחי זה לא אומר שנעלמתי, שהתפוגגתי. שהסתלקתי, שאין אותי. זה אומר שיש אותי, אבל הקיום שלי הוא קיום, נקרא לזה, שלא אני מחזיקה אותו. מישהו אחר מחזיק אותי עכשיו. ועד רבה, אם אני יכולה להתמסר לחוויה הזאת, זה יותר עמוק מחוויה, זה חוויית חיים, שמישהו מחזיק אותי, ועם זה אני מתחילה את היום, כלומר, עם 8 או 6, לא משנה כמה אתם זוכות, כן, כמה שעות אני זוכה לישון, אבל מזה התחלתי את היום, אני מתחילה את היום מזה, מזה שאני לקחתי את המודעות שלי, לקחתי את הבחירה שלי, לקחתי את היכולת שלי לראות שזה הדבר הכי יקר לאדם, והפקדתי, התודעה שלי עכשיו מופקדת בידי הקדוש ברוך הוא, והיא נחה לה בתוך האינסוף. ומזה אני מתחילה את היום. עכשיו כשאני אפקח עיניים בבוקר, בוקר טוב, כן? אז יש, זה כמו, אני אגיד את זה, כמו שהחיים של האדם מתחילים מזה שאני ילדה, וחיי תלויים במישהו אחר, והמזון שלי, והרעיונות שלי, וכל הלכי הנפש שלי, הם ניזונים מחיים אחרים, ואין לי שליטה ואין לי בחירה על זה. לפעמים זה כואב, לפעמים זה קשה, לפעמים זה מורכב, אני... מה יכולתי לעשות? הייתי ילדה, כן? חייתי בתוך מציאות כזאת. באותו האופן שהחיים שלי מתחילים ממקום שבהם הם מופקדים ומוחזקים, ובמובן מסוים אני באיזשהו סוג של תרדמה, כלומר, היעדר מודעות, היעדר שליטה, היעדר בחירה, ורק אחרי זה אני מתבגרת ואני גדלה, ואני מתחילה לראות, ואני מתחילה לדעת, ואני מתחילה לנהל ולהוביל את חיי, אבל החלימה הזאת של הילדות נשארת תמיד איזשהו מצע בעין, מצע לאישיות שלי, באותו אופן כל יום מתחיל מהלילה. יש, לא יודעת אם מכירות, אבל יש אמירה כזאת שאומרים אותה הרבה פעמים על תהליכים חינוכיים, ומי שמתעסק הרבה עם הילדות, שילד, כל התהליך של צמיחה והתבגרות, הוא הולך ומתעורר. כן, זה לפעמים לכל מי שאומרת מתי התפקחות, כן, פקיחת עיניים. ויש משהו בשלבים הראשונים שאפילו בזיכרונות שלנו זה כאילו כמו חלום כזה. זה באמת כמו חלום. כי האחריות כאילו לחיים שלי אצל מישהו אחר. ואני ניזונה מכל מה שמתקיים בתוך הבית שבו גדלתי, פשוט בלי מסננים, אין לי בחירה, אין לי שליטה, אני עוד לא בחרתי איזה אדם אני אהיה. אני פשוט מתעצבת, מישהו אחר כאילו מטביע בי את הטבע שלי. אחרי זה יהיה לי הרבה עבודה לעשות עם זה, מה אני רוצה, מה אני בוחרת, איך אני, כן, מי את רוצה להיות עכשיו. אז מה שאני רוצה להגיד זה שעד רבה, עד רבה, גם כשאנחנו מתעוררות ומקבלות את המתנה היקרה של בחירה חופשית ומודעות, כן, ויכולת לנהל ולהוביל את החיים שלי לאן שאני רוצה, כי אני רואה ואני יודעת מה טוב לי, וכולי, אני לא אומרת את זה בציניות, כאילו אני, זה תודעה בריאה. עדיין, לכל הדבר הזה יש מצע שהוא, כאילו איזשהו סוג של בסיס עמוק לכל הקיום שלי, שבו אני בוטחת ואני סומכת. כלומר, אם אין לי את הקרקע הזאת, אם באמת נדמה לי, נכון, אומרים את זה לפעמים, גם כתוב, יש לזה כל מיני מדרשים הם מאוד מאוד מראים את זה שילד לפעמים קשה לו להירדם. מה המשמעות של ללכת לישון? הקדוש ברוך הוא ויפל, כן? הקדוש ברוך הוא מפיל תרדמה על האדם, שזה ביטוי שחזל מתייחסים עליו הרבה. מה זה ויפל תרדמה? כאילו הוא מפיל עליו את ה, כן, איזשהו דבר שממנו באמת הוא יוצא למסע הכי חשוב ש, כן, הוא מקבל את האישה. הקושי להירדם הוא קשור, זאת אומרת, בשביל להיות מסוגלת להירדם, אני צריכה להאמין, או אפשר להגיד אפילו ההירדמות שלי, היא עדות לזה שאני לא מחזיקה את עצמי, שאני לא בראתי את עצמי. כלומר, אני יכולה להיפסק, אני כבר לא רואה, אני כבר לא יודעת, אני כבר לא רוצה, אני כבר לא בוחרת, ווואו, אני ממשיכה להיות. אני לא מקור חיי. כשאני ישנה, אני מעידה שיש מקור לחיים שלי, שיש לי בורא. נקרא לזה, החיים שלו הם יותר אינסופיים מהחיים שלי. החיים שלי מוגבלים, העירות שלי, המודעות שלי מוגבלת, לא רואה הכל, לא יודעת הכל, לא מבינה את הכל, גם לא צריכה להבין הכל. אני מבינה פיסה אחת מתוך אין סוף של בינה אלוקית. אני ערה פיסה אחת מתוך אין סוף של ערות אלוקית. איזשהו סוג של, כלומר, יכולת לעשות את האיזון הזה, והוא מתקיים בזמן שאני נרדמת ומתעוררת במעברים בין לבין. אז יש את האיזון האמוני, הבריא, בתוך נפש של כל אחת מאיתנו, בין שליטה לשחרור של שליטה. בין בחירה לקבלה של כל מה שאין לי יכולת לבחור לגביו. בין להבין לבין הבנה שיש אין סוף רבדים שהבינה שלי רק קצה קרחון שלהם. גם בתוכי, לא רק ביחס למה שאמור לקרות, לא יודעת מה, קילומטרים מפה. גם בתוכי, רואה ולא רואה, יודעת ולא יודעת. כן, זה איזשהו סוג של נשיקה בין היותי אינסופית להיותי סופית. בואו תראו, יש מדרש שאני מאוד מאוד אוהבת, זה מופיע לכם במקור 4, בראשית רבה. אני אגיד רגע, סליחה, חתכתי לכם את המדרש, ויש לפני כן משל נורא יפה, אז אני אגיד קודם את המשל, ואחרי זה את מה נקרא את זה מבפנים. המדרש אומר ככה, אומר, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז זה כמו משל למלך, שמגיע עם השר שלו לעיירה, כן? אני לא מדייקת בלשון הזה, אבל זה בגדול הרעיון. הוא מגיע עם השר שלו לאיזושהי עיירה, ובני העיירה יוצאים להקביל את פני המלך, ולהמליך אותו, כן? ולהגיד לו, האח, עידד, המלך הגדול. אבל ברגע שהם מגיעים, ויש כרכרה, ויושב בה המלך והשר, אז פתאום מסתכלים ואומרים, רגע, מי המלך ומי השר? מבלבלים. את מי אנחנו אומרים להמליך? אותו או אותך? כאילו מי, כן? הוא רואה על המבט שלהם. שהם מבולבלים והם לא יודעים מי זה מי, מי המלך ומי השר, ומי אמורים לסגוד ולהריץ. אז המלך עושה את הדבר הבא, שנראה אולי דבר לא יפה, אבל למעשה זה מסדר את המציאות עבור כל השותפים בתוך המדרש הזה. הוא בועט בשר החוצה מהכרכרה, והשר נופל החוצה, ואז בני העירה אומרים, אוקיי, והם ממליכים את המלך. בסדר? זה המשל. עכשיו הנמשל. כך, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, טעו בו מלאכי השרת, וביקשו לומר לפניו קדוש. זה פלא, נכון? מלאכי השרת הם די רואים, בסדר? וכשהם פוגשים את האדם, צלם אלוהים, אז הם אומרים, רגע, כן, הם אומרים הרי קדוש, 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 לפני מי להגיד? מי האלוה? זה או זה? הקדוש ברוך הוא או האדם? מתבלבלים. אדם הוא יצור מבלבל. כן? היצור היחיד בכל יש, כן, למעלה ולמטה, בעולמות העליונים והתחתונים, כל הקוסמוס, היצור היחיד שיש לו בחירה ומודעות. כן, זה, אולי זה אלוה. אולי בעצם את אלוהים. כן, יש מצב, כן, יש סיכוי. יכול להיות. זה אירוע מבלבל. להיות אדם זה אירוע מאוד מבלבל. את בקלות עלולה לחשוב שאת כל יכולה. לא ברור כמה יכולת יש לך. זה נדמה כאילו אפשר הכל. את יכולה הכל. את יכולה לעשות הכל. ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה עשה הקדוש ברוך הוא? זה לא בריא. הבלבול הזה הוא לא טוב. למרות שהוא גם בריאה. כלומר, הקדוש ברוך הוא כיוון את זה שזה יהיה מבלבל, ואחרי זה שיהיה איזשהו סוג של לסדר את זה, כדי שלא להישאר בבלבול הזה. אבל גם ההווה המינה הזאת של לבלבל, היא כנראה חלק מהמשמעות של להיות אדם. מבולבלת לגבי, אולי את המלך של החיים שלך, כן? מי המלכה בתוכך? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפיל עליו תרדמה, וידעו הכל שהוא אדם. הדאוד הכתיב, חידלו לכם מן האדם אשר נשמע באפו, כי במה נחשבו. בסדר? זה מדרש על הפסוק, ויפל השם תרדמה על האדם. אז זה, עכשיו בוא נבין איזה חסד עמוק אמוני זה השינה. והוא יכול לבחור דברים אחרים במדרש, יכול לבחור, לא יודעת מה, אוכל, אדם יש לו קנאה, הוא כזה יצור קטנוני, כן? יש מקומות אחרים במדרש, יש מקום אחר שלא רחוק משם, וגם בבראשית רבה שהמדרש דן האם כדאי לברות את האדם או לא, ונאמרים דברים מאוד קשים על האדם, הוא כולו שקרים ורמייה, ואין דבר אחד שהוא עושה שהוא נקים אינטרסים, פחות או יותר זה מה שהמדרש אומר. אבל פה, לא. ההבדל היחיד, כלומר, היה אפשר לחשוב שהוא אלוקים, והדבר היחיד שמבדיל זה שינה. מה יש בשינה שהוא כל כך עמוק החסד של להבין שוואלה, אני בן אדם. את רק בן אדם. את יכולה להיות אדם. את לא חייבת להיות הקדוש ברוך הוא. יש, נכון, לפעמים אומרים לך, תסתכלי במראה ותגידי, אני לא מלאך. אני לא מלאך. אני אדם. אני מוגבלת. כשאת מוכנה להירדם, את בעצם מוכנה, אני אגיד את זה בעדינות, כי אנחנו בימים מורכבים, את בעצם נותנת הסכמה לזה שגם יום אחד את לא תהיי פה. זאת אומרת, כשבן אדם רוצה להיות ער, ועוד ער, ועוד ער, ועוד ער, ועוד ער, לא רוצה לישון, רוצים להשתגע, כן? לא רוצים לישון. זאת אומרת, אני רוצה להיות... לחיות לנצח. אני רוצה שהחיות שבתוכי תהיה לנצח. אפילו כל פעם שאני מתיישבת על הספה, תכננתי לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואז אני אומרת, וואי, אני כאילו הגעתי רק ל-70%, אבל נגמר לי הכוח. אין לי כוח כבר. ואת מתיישבת על הספה, בעצם בתוך החיים שלך נתת מקום לאינסוף שהוא לא את. פינית מקום, העולם המערבי, מה קורה? הוא בעצם אומר, אני חייב להיות הכל יכול. כי אם אין כל יכול אחר, אם אני עם יכולת מוגבלת, אז אני יכולה לסמוך ולהסתמך ולתת נוכחות בחיים שלי ליכולת שהיא מעבר ליכולת שלי. ואני יכולה להישען עליה, ואני יכולה לדעת שיש עוד הרבה, הרבה, הרבה צינורות, ואם אני לא אעשה, הקדוש ברוך הוא ימצא מישהו אחר שיעשה. אז הוא אומר, אני מוגבלת והקדוש ברוך הוא אינסופי. אבל אם העולם המערבי סילק מהעולם את מה שמעבר, כן, לשמיים, שמי השמיים, נכון? השם של השם של השם, אז אוקיי, אין לי ברירה, אני אהיה השמיים. אני אהיה האופק שאליו אני מביט. זה חתיכת אחריות בלתי אפשרית. זה מייצר חרדה ודיכאון, כן? לא במובן רק הנפשי הרגשי, אלא כאילו עמדה קיומית של חייבים לשלוט בהכל. חייבים לשלוט בהכל, חייבים לתת פתרון להכל. אני חייבת לתת מענה לכל המציאות. זה כאילו השיא של להעמיס על הילד הקטן הזה ששמו אדם את הכל. ומהצד השני, פה אני אלך לצד השני, מהצד השני אפשר להגיד, וזה בוא נגיד אם המערב הוא בצד אחד, אז בצד השני זה המזרח והאסלאם הוא נוטה לצד הזה. זה אומר, אני לא יכול כלום ולא אמור כלום. כן? זה כאילו הרפאיה מוחלטת. לא לקחתי אחריות על כלום. אני לא, מה שיש זה מה שיש, ככה זה טוב. כן? לא יודעת אם מכירות קצת את ההלך מחשבה הזה, היותר של המזרח. ככה זה טוב. וזהו, אני לא אמור להתערב ולא אמור לעשות שום דבר ולא ליצור שום דבר ולא זה, ולא לקחת על עצמי תפקידים. פה זה דווקא, יש משהו מאוד 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 חזק. כלומר, כל פעם התהליך הזה הוא לא תהליך חד פעמי, כן? בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, כל בוקר מחדש אולי אני אתקן את כל העולם, אולי באמת אני אתקן את כל העולם, אולי את תתקני את כל העולם, יש לך את האפשרות. לא, אין לך את האפשרות, כן? זה כאילו כל פעם לעבור את התנועה הזאת של לקחת את האחריות ולדעת שהיא מופקדת, ואנחנו כן, איך זה הרבה פעמים, אני מצטטת את זה, זה מאבא שלי הרבה פעמים אומר את זה, אנחנו בידיים הכי טובות שיש. כאילו אני בידיים, לדעת שאני מוחזקת, אני כרגע פיזית נמצאת בידיים של הקדוש ברוך הוא, אז אני יכולה להירגע, ואז אני יכולה לקחת לידיי את כל האחריות שאני יכולה לעשות. זאת אומרת, השינה זה איזושהי גאולה מאותה אשליה, שאני, העבודה הזרה הכי גדולה בהיסטוריה, בכמות, כן? זה שהאדם הופך את עצמו לעבודה זרה. אז אני יכולה להיגאל, כן? אני יכולה לחוות גאולה מהצורך להיות אלוקים, ואז שוב פעם אני אקבל את, את האולי הזה. זאת אומרת, יש בי, הרבה פעמים אני חושבת על זה, על הביטוי, נכון, נתניה אומר, חלק אלוה ממעל ממש. שזה הביטוי, זה אוקסימורון. יש פה תרתי דסתרי, יש פה דבר והיפוכו. חלק מהאינסוף. מה זה אומר חלק מהאינסוף? יש בי חלקי ויש בי אינסוף. יש בי סוף ואינסוף, משמשים ברבוביה. יש בי אינסוף. זה לא סתם שיש לי את, את המחשבה הזאת, אולי אני אהיה רע לנצח. כלומר, בסופו של דבר, כן, יש תחיית המתים, יש מציאות, יש בי משהו שלא ימות אף פעם. יש בתוכי חלק שהוא מעבר לכל העייפות, השחיקה, רגעי ה... כן? יש בי משהו שלא מתקלה. כלומר, יש בי אלוקי, וזה מבלבל, טעו, אפשר לומר לפניי קדוש, קדוש, קדוש. יש בי משהו כזה. אבל הוא חלק מזה. הוא ניתן בתוך מציאות שהיא מגבילה ומוגבלת. וככל שאני עושה את התנועה הזאת, שאני גם ערה וגם מרדמת, כן? שאני גם בוחרת ושולטת ומקדמת ורואה ומרחיבה את המודעות שלי ומוכנה לראות עוד ומוכנה לתת לכל כוחות החיים שלי לפעול במציאות, כן? שזה הברכה שבלהיות אדם. ומשם אני עוברת, כן? באיזשהו סוג של ריטואל, ממש כאילו משהו מעגלי, להסכמה לשחרר את כל זה ולהכיר ב... נקרא לזה בזה שאני לא רואה. נכון, הבן שלי עכשיו לומד נהיגה, אחד הבנים, אז אני, מדי פעם אני אומרת לו, אתה יודע שהדבר הכי חשוב בלנהוג זה לדעת שיש לך שטח מת שאתה לא רואה. אם נדמה לך שאתה רואה הכל, אז הפכת לעיוור. כלומר, אדרבה, ככל שאני יודעת שיש אזורים שאני לא רואה, ככה אני רואה יותר. ככל שאני מבינה שיש אזורים שאני לא מודעת אליהם, וואלה, לא הייתי מודעת לזה. תודה שאת אומרת לי. נכון, זה הרבה פעמים אנחנו רואים שבן אדם אחר רואה בי משהו שאני לא רואה. אם אני מתיימרת להיות המודעות האינסופית, אז כל פעם שמישהו בא ומראה לי משהו שלא ראיתי, אז אני הודפת את זה. וואלה, לא ראית אותו. כן. אבל אם אני מבינה שאני בעצמי לא רואה הרבה מעצמי, כן, זה המקום, זה גם יהודה, נכון, הווידוי, היכולת להיות בנוכחות שאני לא רואה הכל, וזה מה שמעמיק את הראייה שלי. בוא נראה, נראה מדרש נוסף, שהוא בפרשה הקרובה, פרשת ויצא, מדרש שאני מאוד אוהבת, זה... טוב, פשוט נקרא אותו, לא אקדים הקדמות. וילך חרנה, כשהגיע יעקב לחרן, אמר, אפשר עברתי על מקום שהתפללו באבותיי ואני לא התפללתי? כשנתן דעתו לחזור, קפצה לו הארץ. מיד ויפגע במקום. תראו איזה יופי, אז כבר, כאילו, כבר יש פה. חזל, כשהם קוראים, נכון, אנחנו קוראות וילך חרנה ויפגע במקום, אז אנחנו, מה אנחנו אומרות לעצמנו? יעקב יוצא לחרן, בורח מאח שלו, והוא יוצא לכיוון חרן, בדרך ויפגע במקום. הוא מגיע לאין זה כי עם בית אלוהים וזה שער השמיים, לבית אל. כן? חזל, לא קוראים את זה ככה. וילך חרנה הגיע לחרן. הגיע כבר. ועכשיו יעקב אבינו, שהולך לתקן לנו פה תפילת ערבית, כל התפילת ערבית, הגילוי של המפגש הזה, שאמור להתרחש כל יום, לא משנה אם את מתפללת אותו או לא מתפללת אותו, אבל יש לך איזשהו סוג של ערוץ ייחודי עם הקדוש ברוך הוא, דווקא אחרי ששוקעת השמש, הוא קורה באמצעות זה שכבר הגעתי, ואז אני מסתכלת אחורה. זה הפרספקטיבה שיש לנו בערב. מבט לאחור. למה היה בתוך התהליך. כלומר, הוא הגיע כבר ליעד, והוא אומר, אבל פספסתי משהו בדרך. בתוך הדרך פספסתי איזשהו סוג של קשר ודבקות עם הקדוש ברוך הוא, שהיה יכול להתרחש דווקא בדרך. עכשיו, כשאני חוזרת אחורה, זה כאילו קצת כמו, כן, מחיה מחדש את רגעי היום-יום, ובודקת מה פספסתי בתוכם. לא במובן המלכה, אלא כדי לראות בזה איזשהו סוג של, היה שם איזשהו שער, היה שם איזשהו פתח. מרוב שהייתי צריכה להגיע, פספסתי, מישהי אמרה לי על בעלה, אז היא אומרת, וואי, תראי איזה קטע, כל ערב הוא עובר על כל היום במחשבה, וכל נקודה שהיא לא פתורה, אז הוא כזה פותר אותה. זה יפה שזה עובד ככה, כן? ואז היא אומרת, ולמחרת אני אומרת לו, מה, לא הבנתי, אתה לא כועס עדיין? לא. הוא סדר הנושא. אז כמעין זה, הפרספקטיבה של סוף היום, נכון, אנחנו רואות את זה גם אני סולחת, סולחת לכולם, וכסת סליחה מכולם, יש איזושהי תפילת ערבית היא קשורה להסכמה להסתכל אחורה, ולחזור אחורה, זה לא מה שהיה, שכחתי, וכבר אני אומרת, זה איזשהו סוג של מיומנות פנימית, שהיא קשורה ליכולת הזאת להירדם, כי זה מקום שיש בו פחות שליטה, על משהו שכבר היה, אני כאילו מתרחשת, מסתכלת על משהו שאין לי לגביו השפעה. זה קצת כמו לחלום. אני אסביר למה. כשאני חולמת, נכון, הרבה פעמים אומרים כן, אבל בשינה אני חולמת. בין אם אתם זוכרות חלומות ובין אם לא אתם חולמות. קראתי חוברת נורא יפה של הרב צוקרמן, שכאילו משכתבים את הדברים שלו, ממליצה בחום, שהוא מדבר שם על החלום. הוא אומר שנראה לנו שאנחנו מקבלים את הכוח מלישון, אבל האמת שאנחנו מקבלים את הכוח מלחלום. כי חלום זה אחד מ-60 מנבואה, זה אומר יש איזושהי השראה פנימית אלוקית, הקדוש ברוך הוא והנשמה שלי מסתודדים כל לילה, וקמתי בבוקר ויש לי כוח חיים חדש. והוא אומר אפילו ברמה המדעית, אם הפריעו לי בשנת חלום אני אקום מותשת. לא השינה עצמה נתנה לי את הכוח, אלא נקרא לזה במעטה החשיכה, אני מוכנה להיפרד מהמסך שנקרא המודעות שלי, כן? אני רואה, נכון? במסך הפנימי כל הזמן יש מלל, יש רעיונות, יש מחשבות, יש זה, אני נפרדת מזה. ומתגלה שהמסך הזה היה מסך מפריד. והנה אני יכולה להיות בדבקות עם הקדוש ברוך הוא של היא לא דרך התודעה שלי, אני לא צריכה לחשוב עליו. אני לא צריכה לעשות שום מצווה, אני לא צריכה ללמוד את התורה, אני לא צריכה לחשוב על שום דבר. אני והוא באיזשהו, כן, הוא מחיה אותי עכשיו. הוא מזרים לי אליי חיים חדשים בזמן אמת. ומה קורה בחלום ובאיזה מובן זה דומה ללחזור אחורה? בחלום יש התרחשויות ואין לך שליטה עליהם. זה לפעמים מה שיהיה קשה, נגיד, אם אתם אנשים של חלומות לא טובים, כן? המכונה סיוטים. אז מה קורה? נכון? את חולמת על משהו ואז את לא יכולה לעשות, או שאת משותקת בגוף ואת לא יכולה לזוז, או שאת לא צריכה להגיד את מה שאת צריכה להגיד. אתם מבינות למה אני מתכוונת? כאילו, בחלום קורים כל מיני דברים, ויש הרגשה שאת לא יכולה לשלוט בזה. אז זה בצורה מבהילה של זה. אבל הצורה המנחמת של זה, היא שאת גם לא צריכה לעשות שום דבר לגבי שום דבר. זאת אומרת, מתגלה לך שאת יכולה רק לשנות את המבט שלך על זה. אז במובן הזה, חלום הוא מאוד דומה לעבר. כי גם לגבי העבר אין לי כבר שליטה, וגם בתוך חלום אין לי שליטה. ואם אין לי שליטה, אז אני יכולה להיות בתוך ההוויה הזאת, בהוויה מוחלטת, בלי לנסות לשנות בה, כן, לשפץ אותה, לשנות בה כל מיני דברים. אני יכולה פשוט לחיות אותה, להיות אותה מבפנים שלה. אז זה הדבר הראשון שקורה, זה שיעקב אבינו מגיע וחוזר אחורה. ואז אמר הקדוש ברוך הוא, מיד ויפגע במקום, וזה תפילת ערבית. נכון? כשהתפלל, ביקש לחזור, יעקב אבינו מסיים את התפילה, וזו הנקודה, אני חושבת, הכי יפה במדרש הזה. יעקב אבינו סיים את התפילה, וזהו. עכשיו כאילו, בוא נחזור לחרן. כאילו, חזרתי, נחזור לאן שחזרתי ממנו. נחזור לחרן. אבל לא, זה לא היה מספיק. אמר הקדוש ברוך הוא, צדיק זה, בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה, מיד בא השמש. כי בא השמש, כי בא השמש. זה המשחק, כן, משחק מילים של חזל. מלמד שהשקיע הקדוש ברוך הוא גלגל חמה שלא בעונתה, בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצנאה. כזה משל אוהבו של מלך שבא אצלו לפרקים. אמר המלך, קבוע נרות, קבוע פנסים, שאני מבקש לדבר עם אוהבי בצנאה. אז יש פה עוד איזשהו רובד שקשור לשינה, שמה בעצם הוא אומר? מה זה קיבה את השמש? כן? מלמד שהשקיע גלגל חמה שלא בעונתה. כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לשמש, כן? הגיע יעקב והיה דיבור. נראה ליעקב אבינו, נראה לו שנגמר הדיבור. הייתה תפילה מדהימה. כן? צרבה תפילת ערבית לכל הדורות. אבל רגע, חסר משהו. הקדוש ברוך הוא אומר, חסר משהו, ואולי חסר את הדבר הכי הכי משמעותי. אני מבקש לדבר עם אוהבי בצנאה. כלומר, בוא נחבא את היום, כן? בוא נשקיע את הזה, והתיאור פה ממש תיאור רומנטי. נכון? כאילו בוא נעמעם את האורות, אני מבקש לדבר עם אוהבי בצנאה. מה קורה כשהאורות קצת יורדים? אז אני חושבת, הייתי אומרת, המילה צנאה זה איזשהו סוג של קרבה, קרבת אלוקים, כן? אפילו משהו, סוג של אינטימיות כזאת, שמתאפשרת דווקא כשיעקב אבינו ירדם. כלומר, יש משהו, יש איזשהו סוד חדש על החיים, ויעקב אבינו זה לא רק על החיים האישיים שלו, אלא כמובן על החיים הלאומיים, על עם ישראל לאורך הדורות, שאני רוצה להסתודד איתו דווקא בשינה. הוא ירדם ואז הוא יראה סולם, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים. התפילה הייתה חסרה אם היא הייתה עוברת רק דרך המודעות של יעקב. יש פה השלמה של הקשר, שזה קשור ליכולת של יעקב לעבור ממצב של מודעות למצב של היעדר מודעות. כלומר, אם אני ישנה, כן, אז אני נמצאת באיזשהו סוג של, פה כל התפילות, כל התפילות שלא התפללתי ביום, הן מתפללות להם עכשיו. זה קצת כמו, כאילו, כן, מישהי אמרה לי פעם, אמרה לי, נפגשתי עם מישהו, וככה, היה לנו קשר, והיה לנו ככה התלבטות, אם אנחנו מתאימים אחד לשני, או לא מתאימים אחד לשני, אז היא אמרה לי, נסענו פעם אחת ברכב, ואני נהגתי, והוא ישב לידי, אני מדברת, ואיתו מסתכלת את הצידה, ומה אני רואה? הוא נרדם, כן? ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אנחנו מתחתנים, כן? זה. אז למה? כי יש את היכולת להירדם ביחד, זה באמת באיזשהו מקום לשחרר את השליטה. כלומר, אני לא רק מביאה, אני חושבת זה משהו שהוא מלמד לא רק על זוגיות, אלא בכלל על החיים. אפשר להגיד, אני כל הזמן על המשמר, אני רוצה שהעולם יפגוש ממני את החלקים המודעים, היפים, הברורים, האסתטיים, כן? אז אני כל הזמן ערה בעצם. שלא יראו אותי ישנה. ישנה לבד, כן, שומרת לעצמי, אפילו אני לא רוצה לראות את עצמי ישנה. ישנה במובן כסמל, כן, המטאפורי. אבל אם אני יכולה להיות נוכחת בעולם, גם ערה וגם לא ערה, אז זה אומר שאני סומכת על המציאות שהיא טובה. היא לא תתנכל אליי בשנייה שהחלקים היותר עיוורים, או יותר אפלים, או פחות מוארים, נקרא לזה. אם אמרת בהתחלה אורות, מי אמרה שכסלב זה האור? אז אני אומרת, עד רבה, גם ברמה אפילו של היום, אנחנו פוגשות בכסלב את העולם בצורה החשוכה שלו. אנחנו פוגשות בכסלב את העולם בצורה הלילית שלו, כן? לילה, יש הרבה 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 לילה. וגם ביום יש פחות אור. זאת אומרת, כן, את נכנסת מדליקה אור. אז אני אומרת, אולי חודש כסלב זה את נכנסת נגיד הביתה. ויש השמיים מעוננים, ווואלה, את לא מדליקה אור. כאילו, את מוכנה רגע להיות קצת במקומות פחות, יש איזשהו, כן, הבצנאה הזה, איזשהו חלקים חבועים בעולם, באישיות, במסע הזה שלנו, כמה אנחנו רואים וכמה אנחנו לא רואים. אז אפשר להגיד אולי, דרך אגב, אני אגיד שנייה משהו על המשך המדרש, לא נקרא אותו, אבל מה שקורה מיד, כן, כתוב שיעקב אבינו לוקח מבנה המקום, הוא מתיירה מפני החיות. זאת אומרת, כאילו הצגתי את זה מאוד מאוד יפה, כן, ומתקתק את הלסמוך הזה, אבל בדרך כלל לסמוך עובר דרך פחד. כלומר, יורד החושך ומתגנב הפחד. כי ברגע שאני לא רואה, אני לא יודעת מה יש שם, ואני לא יודעת מה אמור, כן, ומה הולך לבוא אליי. אז המדרש מסיים עם זה, ובגלל זה הוא לוקח את אחת מאבני המקום. כדי בכל זאת שהראש יהיה קצת מורם. כן, אנחנו עוברים ממצב מאונח למצב מאוזן. זה אומר שאני מוכנה לשמוט פיזית ומנטלית ומהותית את התודעה שלי. נכון? לישון בעמידה, אני כאילו כל הזמן, אני ישנה בשכיבה, אני גם ממש מנטלית ופיזית, וכל הקיום שלי כאילו שמט את הראש. וזה אירוע לא פשוט, כן? מאוד, לא פשוט בכלל לבני אדם ולבן אדם הערבי על אחת כמה וכמה. ופה הדבר שיכול לתת כוח, עם הפחדים שעולים, והמדרש ממש מתאר איך גם המלאכי אלוהים עולים ויורדים, זה דבר מאוד מאוד מפחיד עבור יעקב. כאילו, זה ארבע מלכויות, הוא בעצם רואה את כל ההיסטוריה של עם ישראל, בוא נדייק, לא את ההיסטוריה של עם ישראל, את הצדדים החשוכים של ההיסטוריה של ישראל. והוא נמלם בעתה אדירה. כאילו, איזה, כן, כל פעם עוד מלך זר ואכזר עולה על בימת ההיסטוריה, והשם ירחם. ממש כאילו, באמת, זה חלום לא פשוט. ואז חז"ל אומרים, הם לוקחים את הפסוק, והנה השם ניצב עליו. וזה אולי יכולות להיות המילים שלנו, שככה הם השער הכי עמוק אולי לכסל, כן, לביטחון. הנה השם ניצב עליו, זה אומר, גם כשאני ישנה וגם כשאני ערה, גם כשאני רואה וגם כשאני לא רואה, כן, גם כשאני חיה וגם אחרי שאני אחיה, אני אסיים את התפקיד הזה. והנה השם ניצב עליו. ניצב, לשון, מה? לשון, מה זה ניצב? יציבות. כן, השורש, כן, אתם ניצבים, נציבות, יציבות. הקדוש ברוך הוא ניצב, יעקב אבינו שוכב, הקדוש ברוך הוא ניצב עליו. אז המדרש ממש אומר, הוא אומר, זה כאילו איזושהי, אומר את זה במילים שלו, אבל בדרך המשל, אבל אומר, מה זה השם ניצב עליו? מלאכי אלוהים עולים ויורדים. המון 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 דברים משתנים ומתהווים ומסתלקים ובאים לעולם והולכים מהעולם. הנה השם ניצב עליו, וזה כמו לומר, יש נוכחות אלוקית, שכינה שלא זזה. וגם כשאנחנו ישנים, הקדוש ברוך הוא יושב עלינו, כן? ממש המדרש אומר, זה כמו אומנת שיושבת על העריסה של התינוק, והיא כמו מבטיחה לתינוק, כן? זה לא ממש המילים של המדרש, אבל אני גם מרחיבה את זה קצת. היא כאילו אומרת לתינוק, אתה יכול לישון, אני אשמור עליך. כן? ואם באים זבובים, אז היא מנפנפת אותם. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, את יכולה להירדם, כלומר, את יכולה להרשות לעצמך לא לראות הכל, ולא לשלוט הכל, כי אני ער. הנה לא ינום ולא אישן, שומר ישראל, ער על ישראל, לגאול אותם. גם דרך המשגים שלנו, גם דרך הגבול של הכוח שלנו, נכון? לפעמים אנחנו אומרים, אוקיי, נגמר לנו הכוח להילחם. אוי ואבוי, כאילו, אז מה יהיה, כן? הנה השם ניצב עליו. הקדוש ברוך הוא, הוא עומד על, על העם שלו, ועלינו באופן אישי לסמוך, כן, לסמוך אותנו. אז אנחנו יכולים לסמוך עליו. אז בעזרת השם נברך את עצמנו ואת כל ישראל בחודש הזה, שככה היכולת הזאת לסמוך ולהאמין ולהישען ולבטוח ולכסול, אני לא יודעת בדיוק איך אומרים את זה בתור פועל, אבל ננסה לאמץ אותו, תיפתח לנו אפשרות הזאת, והלב יתמלא בתחושה של סעד, כן? שמישהו כל הזמן מחזיק אותנו ועוטף אותנו, מחבק אותנו גם ברמה האישית, שהחלקים שאני לא רואה, אני יודע שזה בסדר שאני לא רואה אותם, כן? החלקים שאני רואה, יהיה לי את הכוח לטפל בהם, כבר כך הוא יעטוף ויחבק מכל הכיוונים את העם שלו. אז שבוע טוב, מבורך. להתראות.